שלום וברכה, לא התראינו מאז השנה שעברה, וזו, אנחנו פותחים שנה חדשה ולימוד חדש. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל ידור. בוא. ובכן, מכיוון שסיימנו את הלימוד בספר נתיבות עולם מאת המהר"ל מפראג, היום אנחנו פותחים בלימוד חדש, ספר מורה הנבוכים מאת רבנו הרמב״ם. הספר מורה נבוכים הוא הספרים החשובים ביותר בלימוד אמונת היהדות. מסיבות שונות הוא היום פחות מרכזי בהגות היהודית מאשר פעם. וזאת למה? כי תפס בצדק את מקומו הכוזרי של רבי יהודה הלוי. והשאלה היא, מדוע? יש לזה הרבה סיבות, אנחנו עכשיו לא לומדים כוזרי, אבל צריך לדעת שהעולם המחשבתי, העולם ההגותי שבתוכו פועל הרמב״ם, הוא עולם שבמידה רבה נעלם מן העולם. כלומר, ההתמודדות עם הפילוסופיה היוונית, האריסטוטלית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בימי הביניים, ושנחשבה אז, באותם הימים, להמחשבה המדעית במלוא מובן המילה. כלומר, אם אריסטו אמר משהו, אז זאת אמת. זו הייתה התפיסה הבסיסית. בימינו, ההתפתחות המדעית והפילוסופית גרמה שכל הסגנון הזה, במידה רבה, עבר מן העולם. ולכן, כדי להבין עם מה הרמב״ם מתמודד, אנחנו זקוקים הרבה פעמים למחקר היסטורי כדי להבין בכלל על מה הוא מדבר. אבל יחד עם זה מוכרחים אנחנו ללמוד את ספר מורה הנבוכים בגלל שהוא מציב, תודה רבה, את יסודות המחשבה היהודית. לפעמים אפשר לא לקבל את דעת הרמב״ם ולפעמים אפשר לקבל את דעת הרמב״ם. אבל אי אפשר להתעלם ממנה. כלומר, אפשר לומר שהוא מהווה את עמוד השדרה, עמוד התמך של כל המחשבה הישראלית, ולכן יש הכרח שנעסוק בספר שלו. עכשיו, ודווקא יהיה מאוד חשוב ומעניין להשוות בינו לבין המקובלים, בינו לבין רבי יהודה הלוי, בעל חובות הלבבות, החסידות, כן? הרי היום המחשבות הרבה יותר מחוברות לכוזרי ולחסידות ולקבלה וכדומה מאשר בימי הרמב״ם. כדי להבין דבר, אתה צריך להבין את הרקע שלו, אפילו את הניגוד שלו. זה מסביר מדוע הספר הזה הוא חשוב. מלבד זאת, הרבה מאוד אינטואיציות יסודיות של מחשבת היהדות הן נצחיות והן נמצאות בספר מורה נבוכים, ולכן אנחנו לומדים את הספר הזה. יש בהבנת דברי הרמב״ם הרבה מאוד פרשנויות מן הקצה אל הקצה. יש, כלומר, אפשר נגיד לומר שלכל אחד מהעוסקים בעומק של מורה נבוכים, לכל אחד יש הרמב״ם שלו. לכן נקרא באנגלית מיימונידס, כי לכל אחד יש המונידס שלו. מיימונידס, your monides, his monides וכדומה. כן. עכשיו, כדי להבין את מה שאמרתי עכשיו, יש צורך במידה מסוימת של חוש הומור שלא נמצאת אצל כל היושבים כאן. בסדר.
צריך להתחזק בזה.
אולי נעביר קורס מיוחד. עכשיו, כדי קצת להבין על מה מדובר, נותן קצת רקע. מתי נכתב הספר הזה? לפני 850 כמעט, 850 שנה. כן, מדובר במרחק היסטורי אדיר. באיזו שפה הוא נכתב? בערבית. מדוע בערבית? זאת הייתה השפה הספרותית והמדעית של אותם הימים. כל, מה? כמו אנגלית היום. היום אתה רוצה לכתוב ספר שיהיה לו השפעה אוניברסלית, אתה צריך לכתוב אותו באנגלית, אין מה לעשות.
אז
אתה אומר, אם כן, למה בספרד הם כתבו בערבית? יש לי שתי שאלות אליך. אתה מניח שהספר הזה נכתב בספרד?
במצרים.
הוא נכתב במצרים. זה דבר ראשון. במצרים דיברו ערבית. מלבד זאת, בספרד של אותם הימים דיברו ערבית. השאלה היא ככה.
גם בספרד של ימינו.
גם בספרד של ימינו, זה נכון. אבל לא, אני צריך להזכיר פה משהו. בשנת 622 מתחילה הספירה של ההיג'רה. היג'רה, כלומר היציאה של מוחמד ממכה אל מדינה, מכאן המוסלמים מתחילים את מניין השנים שלהם. בשנת 632 מת מוחמד, מייסד האסלאם. משנת 640 בערך ואילך, האסלאם מתחיל לכבוש את העולם. תוך זמן קצר, שנת מדי 711 כבר, האסלאם כובש את ספרד. לא רק את ספרד, אלא גם את דרום צרפת. עד מחצית הצרפת של אז, במקום הנקרא פואטיה, ותוך זמן קצר, בערך תוך 100 שנה, מאז הפטירתו של מוחמד, יש אימפריה ערבית אחידה מהאוקיינוס האטלנטי, מרוקו, ספרד, ועד הגבולות של סין. כן? האימפריה הגדולה וההיסטוריה. כן? עכשיו, צריך לזכור עוד משהו, דבר מאוד חשוב. באותם הימים, 90% מהעם היהודי נמצא תחת השלטון הזה. כן, כלומר, יש 10% שנמצאים באירופה, ואולי בעוד כמה מקומות, אבל 90% מהעם היהודי נתון תחת שלטון הממלכה האסלאמית האחידה של אותם הימים. אחר כך, ואז יוצא שיש ליהודים מלך באותם הימים, ראש הגולה. הראש גלותה הוא בעצם, לפני כן היה מלך של היהודים מטעם מלך פרס, אבל ברגע שהמוסלמים כבשו גם את האימפריה הביזנטית וגם את האימפריה הפרסית ואיחדו את העולם, אז יוצא שראש הגולה קיבל מעמד הרבה יותר חזק ממה שהיה לו מקודם. הוא שולט דה פקטו על כל היהודים מהאוקיינוס האטלנטי ועד סין. זה פחות או יותר מה שקורה אז. זה בשנים הראשונות של האסלאם, בסביבות שנת 750, האימפריה המוסלמית מתחלקת לשניים, בית אומיה, בית עבאס. בית אומיה שולט על, נגיד, פחות או יותר על החלק המערבי, בית עבאס על החלק המזרחי. מהר מאוד, בית עבאס משתלט, והעבאסים משמידים את כל המשפחה של בית אומיה, חוץ מילד אחד, שמבריחים אותו לספרד, והוא הופך שם להיות אמיר. כן, הוא הופך להיות מקים את בית אומיה שבספרד, ואז יוצא, ואז באיזשהו שלב גם קמה חליפות. יש החליף העבאסי, יש החליף האומי, ובאמצע יש גם החליפות הפטימית. החליפות הפטימית שולטת על כל צפון אפריקה עד מצרים. כן, ואז יוצא שיש שלושה חליפים באסלאם. באיזשהו שלב המונגולים נכנסים לתמונה ומשמידים את עוד דבר חשוב לדעת, הבירה של בית אומיה הייתה דמשק, אבל כשבית עבאס משתלט על העולם המוסלמי, הבירה עוברת לבגדד. בגדד הופכת להיות הבירה הפוליטית המשמעותית ביותר בעולם, וגם הבירה התרבותית הגדולה ביותר בעולם. זה דיברנו בהקדמה לספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון. באותם הימים בבגדד מתחילה ה כלומר ה בית החכמה, בית החכמה, בית החוכמה, שם מתאספים כל החומרים המדעיים פילוסופיים וכולי וספרותיים של העולם כולו בעיר בגדד. באותם הימים בבגדד גם יש שתי הישיבות של סורה ופומבדיטה עברו לבגדד, כך שהיהודים נמצאים ממש בלב ליבה של ההתפתחות התרבותית בעולם. תמיד ככה. ואחר כך באים המונגולים. המונגולים מחריבים את בגדד, מחריבים את האימפריה המוסלמית, ואז בעצם כבר זה מתחילה כבר שקיעתו של האסלאם. זה קרה קצת אחרי הרמב״ם. צריך לזכור. עכשיו, באותם הימים שבהם נולד הרמב״ם, מה קורה אז בעולם המוסלמי? יש השתוללות איומה של קבוצה שנקראת אל-מוחדון או אל-מוחדים, וגם שבאים אחרי אל-מורביתון, לא משנה, אימפריות אסלאמיות קיצוניות שמתחילות בצפון אפריקה, עוברות לספרד ושולטות בכל המרחב המוסלמי המערבי. מרוקו, אלג'יריה, ספרד, פחות או יותר. ושם הם אנשים מאוד קיצוניים, הם אוסרים על כל דת שאיננה האסלאם, כולל היהדות. ואז לתקופה ארוכה היהודים צריכים להסתיר את יהדותם.
כתם מדברים?
לא, זה לא קשור לקט של המדברים. זה מדבר על מוחדון. בסדר. שאלתי אימאמים מוסלמים, מה הם אומרים על המוחדון? הם אומרים שוגעים. אפשר לומר, באותם הימים נחרבה יהדות ספרד. הרבה לפני, כן. אז באותם הימים נחרבה יהדות ספרד, רבי אברהם מבן עזרא בורח מספרד, בית המדרש, בתי המדרש שהיו אז של תלמידי עריף, גם כן נחרבו לחלוטין. המשפחה של אביו של הרמב״ם, רבי מימון הדיין, בורחת מספרד. בורחת מספרד, מקורדובה, ועוברת ללואה הארי. למרוקו, ששם בירתם, בפס, בירתם של המוחדים. כלומר, אתה בורח מהנאצים, לאן אתה בורח? לברלין. זה פחות או יותר מה שזה אומר. כן? ואז במשך כשנתיים, כנראה, המשפחה של הרמב״ם מסתירה את יהדותה, מתנהגת כמוסלמים. הם בורחים ממרוקו, מגיעים למצרים. מה שקורה במצרים, אז יש שליט קורדי. קורדי בשם, מה? סלאח א-דין אל-תקריטי. כן, סלאח א-דין המפורסם, הכובש הגדול. הוא כובש את מצרים. הוא גם זה שמבטל את הממלכה הצלבנית. כן? היו באותם הימים הצלבנים השתלטו על ארץ ישראל. צריך להבין שבית עבאס בעצם מתרכז באזור בגדד, פרס, ואזור סוריה, ארץ ישראל, בידי הצלבנים. סלאח א-דין מהר מאוד משתלט על כל האזור של סוריה, ארץ ישראל, גומר את הצלבנים. בסדר? הרמב״ם מגיע לפוסטט, שזה קהיר הישנה, ושם איכשהו יש לו יותר שקט. יש לו יותר שקט. הוא מגיע אגב באיזשהו שלב לארץ ישראל גם. עם אביו רבי מימון, מבקר בירושלים, כנראה גם בהר הבית. והמצב בארץ ישראל על הפנים, הוא חוזר למצרים. כנראה שרבי מימון נפטר בארץ ישראל, ואז הרמב״ם הפך להיות ראש המשפחה. ובאותם הימים, כיוון שהוא גם רופא מפורסם, הוא הופך להיות הרופא האישי של המלך, של סלאח א-דין. הוא מלווה אותו אגב במסעותיו, יכול להיות שהוא הגיע אפילו איתו לטבריה, כן, ייתכן. ואז הוא איכשהו הוא מכיר תקופה של שקט. עכשיו, זה כבר, הרמב״ם כבר די מבוגר. זה אחרי שהוא כותב את המורה, הוא כבר גמר לכתוב את המורה נבוכים, ומסר את, את תרגומו למתרגמים מקצועיים מדרום צרפת. משפחת אל-חריזי ומשפחת אבן תיבון. התרגום של רבי יהודה אל-חריזי כנראה לא מצא חן בעיני הרמב״ם כל כך, ואז רבי שמואל אבן תיבון, מהמשפחה השנייה, מתכתב עם הרמב״ם ושואל אותו שאלות במורה נבוכים, איך לתרגם פה, איך לתרגם שם. גם חכמי לונל הם עומדים אז בקשר עם הרמב״ם, הרמב״ם מאוד נהנה מהקשר איתם. ורבי שמואל אבן תיבון אומר לו, אולי אני אבוא לבקר אותך. צריך להבין, באותם הימים, לנסוע מצרפת לארץ ישראל, זה היה כמה חודשים, סכנות אדירות, שודדי ים, צבאות וכו', מחלות. אבל הוא מוכן, בשביל לפגוש את הרמב״ם, הוא מוכן לבוא. הרמב״ם עונה לו, אל תבוא. מדוע? כי לא יהיה לי זמן בשבילך. למה? כי אז הוא מתאר את סדר היום שלו. הוא אומר, בבוקר אני יוצא מהבית אל ארמון המלך. ואז אני מטפל בסולטן. ואחר כך בנשים של הסולטן. אחר כך בשרים של הסולטן. ובנשים של השרים של הסולטן. ובעבדים ובשפחות של כל בית המלוכה. מגיע שעת הצהריים, אני חוזר הביתה. אני גמור. כי אני רואה תור ענק של אנשים שבאים אליי להתרפא, אני אוכל דבר מה ומקבל אותם, ואחר כך אני שוכב על מיטתי. רק בשבת יש לי, יש לי קצת זמן שקוראים בספר לפניי. עכשיו תארו לעצמכם מה זה אומר הדבר הזה. אדם שהוא גדול הדור, כל התורה כולה אצלו. יעלה על הדעת בימינו שאדם כזה לא יהיה לו זמן לקבל את מי שבא לתרגם את הספר החשוב ביותר שלו. יד החזקה, זה הרבה עוד, כן, יד החזקה כבר כתובה כבר שנים. כן, כן, כן. מה שאני רוצה לומר, שהתפיסה שלנו, מה זה גדול לישראל, מה, איך לומדים תורה וכו', היא שונה מאוד ממה שהיה בימי הרמב״ם. עכשיו, אני רוצה קצת להסביר על תולדותיו של הרמב״ם. הרמב״ם, כידוע, נולד בספרד, בקורדובה. קורדובה הוא לאביו רבי מימון הדיין, שהיה תלמיד של רבי יוסף הלוי אבן מיגס. הנקרא הרי מיגש. כן? זה רבי יוסף הלוי אבן מיגס, שהיה הדיין בבית דינו של רבי יצחק אלפסי הריף. כלומר, היה גדול תלמידי הריף, והרמב״ם כותב עליו, השאלה אם זה היה במרוקו, בספרד, זה היה, לא, זה היה באלג'יריה. הבית מדרש של הריף היה בהתחלה בקלעת בן מוחמד, שזה, טוב, יש כמה מקומות שנקראים בשם הזה, וכנראה זה באלג'יריה, זה הייתה הבירה של השושלת ששלטה אז, באותם הימים. אגב, רבי יצחק אלפסי כותב לגבי תקיעת שופר בשבת, דבר מאוד מעניין. איפה שיש בדין, תוקעים בשופר, אבל מה? הוא אומר, רק בדין של גדול הדור. ולכן הוא תקע בשבת. בסדר? מה?
להבדיל, זה מזכיר לי שיש לי תחש על מובדיה. כן. נכנסתי, היו כהנים בית הכנסת, הוא עלה כהן. עלה ראשון, אף פעם לא הייתי דבר כזה.
נו, אז מה הוא אמר?
לא, הוא טוב לא שאני
נגיד. אה, בסדר.
גדול הדור, זה כהן.
ברור, אז גם עריף, אותו עיקרון, עריף אומר, טוב, אני גדול לדור, אז צריך לתקוע בשבת, זה בסדר. כן, מה?
אני קראתי
באיזשהו
מקום, אני לא
זוכר.
שמה? שהרמב״ם
כתב
שהוא היה לומד מסגד, היה לומד את כל המנהגים שלהם, התפילות שלהם, כל הדברים, האם זה נכון?
מה, של האסלאם?
של האסלאם, כן.
ודאי. הרמב״ם למד הכל. בוודאי, כשהוא היה במרוקו, מתי, שנתיים, המשפחה שלו הסתירה את יהדותה. הם התנהגו כמוסלמים. מה? כן?
כן,
כן. כן, האמת היא שהיה לו שם ערבי גם, אבן עבדאללה קראו לו. אבל, טוב, אבל הוא, יודעים שהוא יהודי בכל זאת, איכשהו. עכשיו, אז הוא למד, הוא אומר על הרי מיגש, הוא אומר, ההבנה של האיש הזה בתלמוד מבהילה. כן? האמת היא שכשהרמב״ם למד אצל הרי מיגש, אם הוא למד, הוא היה בן 11. כן? פחות או יותר, יותר מזה הוא לא יכול להיות. ואומרים שהוא היה צריך לקרוך סודר על ראשו כדי להחזיק ראש, בזמן שהרי מיגש היה מלמד את התלמוד. בכל מקרה, המשפחה בורחת. עכשיו, בגיל 16, הרמב״ם כתב את ספרו הראשון. מילות ההיגיון. מילות ההיגיון, ספר קטן, שהוא תמצית תורת הלוגיקה של אריסטו. כן, כלומר, זה ספר מאוד שימושי, כי במקום לקרוא את כל הספרים הארוכים של אריסטו בלוגיקה, אפשר לקרוא את המילות ההיגיון, ואז הכל מובן. עכשיו, זה מאוד מעניין לראות שבגיל 16, כבר נמצאים הניצנים הראשונים של מה שהוא יכתוב בגיל 45, את המורה נבוכים. עכשיו, בגיל... ממי הוא למד? יש מקומות שהוא כותב, למדתי מפלוני, למדתי מאלמוני, הוא קרא הרבה. כן, אבל הוא גם קרא הרבה, ספרי פילוסופיה ורפואה. הוא היה גם רופא, כן. וגם היה אסטרונום ומתמטיקאי, כן, מה? כן, ייתכן, ייתכן, כן. עכשיו, בגיל 20 ומשהו, 22, 23, משהו כזה, הוא התחיל לכתוב את פירוש המשנה. פירוש המשנה, הוא כתב אותו בשפה הערבית. מטרתו הייתה שהספר הזה יהיה מובן להמון, כי הרי לומדי התורה באותם הימים לא הרבו לעסוק בגמרא, היו בעיקר לומדים את המשנה. המשנה הייתה כמין שולחן ערוך, והיה צריך להבהיר מתי הלך כך, מתי הלך כך. לכן הוא כתב את פירושו למשנה בשפה הערבית, והוא השלים אותו בגיל, אני חושב, 28, 29, משהו כזה. ואז הוא התחיל לכתוב את ספרו, ספר המצוות. ספר המצוות זה ספר, כתב אותו גם בערבית, שבו הוא מסכם את כל המצוות. ומחולק לשלושה חלקים, שורשים, עסין, לוין. שורשים הכוונה, ביאור של 14 עקרונות, 14 עקרונות, שעל פיהם הוא סופר את המצוות. ובזה הוא חולק על בעל הלכות גדולות, רב יהודה יגאון, או רבי שמעון קיארה, לא ברור. בכל מקרה, הוא כותב את ספר המצוות בשפה הערבית, וזה כמין תמצית של המשנה תורה שהוא עוד לא כתב. כשהוא גמר לכתוב את ספר המצוות, הוא כתב את ספרו הגדול, משנה תורה. משנה תורה, כתב אותו בשפה העברית, בעברית של המשנה. מה? לא, הוא כתב עוד דברים בעברית. כן, כן, כן. אבל רוב הדברים שלו הוא כתב נכון בערבית, אבל את המשנה תורה הוא כתב בעברית, וזה סיכום של כל התורה שבעל פה. על פי תלמוד בבלי, ירושלמי, ברייתות, ספרה, ספרי, מחילתה, תוספתה, פסקי הגאונים, ומחילתה דרשבי, ועוד הרבה מקורות שלא הגיעו לפעמים לידינו, אבל הגיעו לידי הרמב״ם. האם הוא לא הכיר את רשי? זה לא נכון. זה לא נכון. הוא הכיר את רשי, כי באיגרתו לחכמי לונל, הוא מדבר על החכם רבי שלמה. לא עוד, אלא שבפירושו למשנה על חזקיה, מלך יהודה, שגנז ספר רפואות, הוא מביא אחד מפירושי צרפת, והוא חולק עליו, וזה רשי שם. אז כך...
הוא מביא רשי אחרי דבר ספר מורה לדורות.
כן. כן, ברור. עכשיו, יש רבנותם. את רבנותם הוא כן שם, הוא כן הכיר. הוא כותב לחכמי לונל על החכם רבי יעקב. שזה רבינו תם. כן, אז יש איזושהי היכרות, לפעמים רחוקה, לפעמים קרובה. גם בעלי התוספות לא כל כך הכירו את הרמב״ם. הכירו קצת, כן, מה אתה אומר? הקדמה לפירוש המשנה, זה חלק מהפירוש. עכשיו, הקדמות לפירוש המשנה, בפירוש המשנה יש לו שש הקדמות. הקדמה אחת שהיא הקדמה למשנה, שבטעות קוראים לה הקדמה לסדר זרעים. ספר חשוב מאוד, בפני עצמו. יש לו הקדמה למסכת אבות, שנקראת ספר שמונה פרקים, שזה גם כן ספר אדיר בפני עצמו, כתבתי עליו פירוש אגב, ופורסם, כן. יש לו גם ספר שנקרא בטעות הקדמה לפרק חלק, זה הפירוש למשנה הראשונה של פרק חלק במסכת סנהדרין, שם 13 העיקרים. חוץ מזה יש לו... פירוש למשנה הראשונה של פרק חלק. עכשיו... שאלת, קיבלת תשובה, אז למה אתה שואל עוד פעם? עכשיו, יש לו עוד שלוש הקדמות, אולי פחות מפורסמות אבל חשובות, אחת הקדמה למסכת הוריות, הקדמה ארוכה, אבל יש לו הקדמה לסדר קודשים והקדמה לסדר טהרות, חבל על הזמן. זה שני ספרים גאוניים שמתמצתים את כל הלכות הקורבנות ודיני טומאה וטהרה. כל מי שרוצה לעסוק בדיני טומאה וטהרה, כדאי שיקרא את ההקדמה של הרמב״ם, זה שווה. מה? אז רגע, רגע, רגע.
על הקודשים?
הקדמה לסדר קודשים.
כמה הקדמות הלכתיות יש?
שלוש הלכתיות, שלוש יגותיות. סך הכל שש הקדמות. אז מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה אתה רוצה מהחיים שלי? עכשיו, ואז הוא כתב את הספר משנה תורה, שהוא בעצם סיכום של כל התורה כולה שבעל פה. הוא אומר, קראתי לספר הזה משנה תורה, כי אדם קורא בתורה שבכתב תחילה, כשהכוונה לכל התנ"ך, ובספר הזה, ויודע ממנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לספר אחר בינתיים. כלומר, כל התלמוד, כל זה, תשים בצד, אתה רוצה לדעת מה התורה שבעל פה אומרת, יש לי את הספר הזה. כן?
אתה כתב את האגרות?
אריה, זה לאורך כל החיים, תלוי איזה אגרות. לאט לאט. עכשיו, כן, עכשיו, האיגר, המשנה תורה, אומרים שעם ישראל לא אוהב את היומרה שיש בכינוי הזה, לכן התרגלו לקרוא זה יד החזקה. יד החזקה. מה?
מתוך קנאות.
אבל בסדר, אז תקרא לזה יד החזקה, כי יד החזקה אשר עשה משה. משה, קראו לו משה, בן מימון. אז זה החזקה. ולמה יד? כי ספר משנה תורה מורכב מ-14 ספרים. יד. 14 ספרים. כל ספר בנוי מהלכות, סליחה, כל ספר בנוי מקבצים של הלכות, הלכות המדע, הלכות יסודי התורה, הלכות זה וכו'. כל קובץ כזה מחולק לפרקים, כל פרק מחולק להלכות. עכשיו, כמה פרקים יש במשנה, כמה, קודם כל, קבצים של הלכות יש במשנה תורה? קבצים של הלכות, 88. כמה פרקים יש בכל הספר? אלף בדיוק, לא 969 ולא 1001. מה?
גם כל פרק הוא קצר אם אתה מגלה.
איזה 1000 פרקים, ואז יוצא, כיוון שהוא כתב את הספר במשך 10 שנים, אז זאת אומרת שהוא כתב פרק כל 3 ימים.
כן? וכמה הלכות?
כמה הלכות? לא יודע. תכפיל. לא, לא יודע, זה משתנה.
למה הוא בפרק?
מה? זה משתנה, כמובן. בסדר, אז זאת אומרת ש... זהו, עכשיו, מי שרוצה ללמוד פרק יומי ברמב״ם, אז זה לוקח לו 3 שנים. מי שרוצה לגמור תוך שנה, 3 פרקים ביום, גומר את המשנה תורה. זה בסדר, אפשר גם... כן, ברור. עכשיו, יש אפילו אגדה ש... במשך 10 שנים הרמב״ם ישב על השולחן שלו וכתב, אחרי 10 שנים הוא הרים את הראש והראה מישהו מושיט לו יד. זה היה משה רבנו. בסדר. עכשיו, מלבד זאת, הרמב״ם כתב עוד כמה דברים. כתב בין היתר תשובות הלכתיות. יש כ-3,000 תשובות הלכתיות, שו"ת הרמב״ם, יש כמה מהדורות, מהדורת פריימן, מהדורת בלאו, בלאו זה הכי טובה. ואגב, זה פרופסור בלאו, נפטר, מה? עוד מעט לך ערבית, כן, הוא נפטר לפני שנתיים, משהו כזה, נכון. בן 100, משהו כזה, כן. זה התשובות של הרמב״ם. עכשיו, חוץ מזה יש איגרות הרמב״ם. מה זה איגרות הרמב״ם? איגרות שהוא כתב בגלל ההתמודדות עם המציאות. למשל, כשהיה השמד בצפון אפריקה, אז היה רב אחד בצרפת שכתב שחייבים למסור את הנפש ולא להתאסלם. אז הרמב״ם זה יצבן אותו, ולא סתם, כי זה דן בדיני נפשות, כתב את איגרת השמד כדי להראות שמותר להתאסלם, כדי להציל את חייו, וכמובן צריך לברוח משם, לברוח מהמקום, אבל כל זמן שאתה לא בורח, מותר לך. מה? צעיר, כן. עכשיו, זה איגרת השמד. אגב, איגרת השמד יש לנו רק את הנוסח העברי, אין לנו את הנוסח הערבי. יש לו איגרת תימן. איגרת תימן זה ספר אדיר בפני עצמו, שיש בו הרבה דמיון, לספר הכוזרי, בכל זאת עם נואנסים. כן, ספר איגרת תימן, שהוא כתב בגלל שבתימן, זה כבר היה במצרים, ואז היה משיח שקר שפעל בתימן, וסיכן בעצם את כל היהדות שם, כי הערבים, אם הם היו יודעים את כל מה שקורה, הם היו בעצם הורגים אותו ואת כל היהודים. אז הרמב״ם כתב דגרת תימן להסביר מה זה משיח וכו' וכו', ואז הוא הרגיע את כל הסיפור, ומאז יהודי תימן, מתוך הערצת הרמב״ם, אימצו את הפסקים שלו. עד כדי כך שבימיו של הרמב״ם, כשהם היו אומרים קדיש, הם היו אומרים בחייכון וביום אחון, ובחיי דמרנה ורבנה רבי משה בן מימון. כן.
זה חלוזי
גם. מה?
זה גם חלוזי.
כן. אגב, הרמב״ם גם כתב שירים, קצת. הוא לא היה משורר גדול, אבל יש כמה דברים שהוא כותב. מה? לא רק מזה. טוב. עכשיו, לא, יש כמה מקומות של חרוזים, זה, מה?
התרגומים של הרב יוסף קאפה.
כן. זה אנחנו נדבר על התרגומים אחר כך, חכה, לאט לאט, לאט לאט. עכשיו, חוץ מזה, הוא כתב גם ספרים ברפואה. 10 ספרי רפואה, כן, תורגמו על ידי דוקטור זוסמן מונטנר, זיכרונו לברכה. זה מופיע ב4 כרכים בהוצאת מוסד הרב קוק. שם יש לו גם ספר פרקי משה ופרקי אבוקרט וכו'. אבוקרט הכוונה היפוקרטס. זה בערבית, בערבית. יש לו בפרקי משה בפרק כ"ה, הוא יוצא למלחמה נגד גלינוס. כי גלינוס אמנם היה רופא חשוב בימי התנאים, הוא היה הרופא של מרקוס אורליוס הקיסר, שהוא אנטונינוס דה רבי, אבל אותו גלינוס חשב שהוא גם מבין בפילוסופיה, והוא התחיל לתקוף את משה רבנו. ואז הרמב״ם נכנס בו חבל על הזמן בספר פרקי משה. כדאי לקרוא. חוץ מזה יש לו גם כל מיני איגרות לכל מיני אנשים שונים, לתלמידיו, לדיינים, לרבנים וכו'. בקראת סוף ימיו הרמב״ם היה צריך להתמודד עם הטענה שהוא לא מאמין בתחיית המתים. למרות שהוא כתב את תחיית המתים ב-13 העיקרים. אבל דייקו, כל מיני דיוקים רצו להראות שהרמב״ם לא מאמין בתחיית המתים, אז הוא כתב את איגרת. טוב, זה היה יגדל, זה לא הוא. כן. אז הוא כתב איגרת תחיית המתים, שבה הוא מוכיח שהוא אכן מאמין בזה, אבל חוץ מזה הוא קצת מדבר על המהות של תחיית המתים, יש שם כמה קושיות, פעם לימדתי את זה פה, זה לא הנושא שלנו, רק מה שמעניין, שחלק מהחויקרים טוענים שאיגרת תחיית המתים, לא הרמב״ם כתב, לא יכול להיות שהוא כותב כזה ספר. אבל יש לנו ראיות מדעיות שאכן הרמב״ם הוא זה שכתב את איגרת תחיית המתים. יש לו גם איזה ספר פחות מפורסם על הלוח העברי, זה ספר אסטרונומיה. אגב, החישובים האסטרונומיים של הרמב״ם הם מדהימים בדייקנותם. כן, הוא אחד היחידים שעשה חישוב מדויק של אורך שנת החמה. כן, ממש מדויק מאוד. הוא מביא את זה, אגב, במשנה תורה. ובעצם המאסטרפיס של הרמב״ם זה המורה נבוכים. לא, זה בדיוק העניין. הרמב״ם כותב ביד החזקה שצריך האדם לעסוק, כמו הדבר הנעלה ביותר, זה לעסוק במעשה בראשית ומעשה מרכבה. מה זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה? הפיזיקה והמטאפיזיקה. הוא, אתה לא יודע מה זה אומר, לפי הרמב״ם. אבל רגע, 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 לא גמרתי. לא, הרמב״ם לא בקבלה, לא מהמקובלים. לא מאמין בקבלה. עכשיו, אבל מה שקורה, מה התחלתי להגיד? בלבלתם אותי. כן, כן, כן. אז הרמב״ם כותב שמעשה בראשית ומעשה מרכבה, זה הנושא הגדול ביותר שאדם צריך לעסוק בו. אלא שאני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס, אלא מי שמילא קרסו בבשר ויין קודם. ומה הם הבשר והיין? זה לדעת את האסור והמותר מהדינים, כי אלה הדברים מיישבים את הלב תחילה, ואפשר שידעם הכל, קטן וגדול, איש ואישה, בעל לב קצר ובעל לב רחב, ולכן ראוי להקדימם. כלומר, לפי הרמב״ם, לפני שאתה עוסק במעשה בראשית ומעשה מרכבה, אתה צריך לקרוא את כל המשנה תורה. תלמד כל המשנה תורה, אז אתה עובר לשלב העליון, שהוא מעשה בראשית ומעשה מרכבה, שבשבילו הוא כתב את ספר מורה הנבוכים. עכשיו, מורה הנבוכים הוא בעצם בא במקום שני ספרים שהרמב״ם תכנן לכתוב, האחד ספר התאום והשני ספר הנבואה. ספר התאום הכוונה פירוש לאגדות חז"ל. וספר הנבואה על מהותה של הנבואה, הרמב״ם בהקדמתו למורה מסביר מדוע הוא ויתר על כתיבת שני הספרים האלה, אבל בכל זאת את התמצית העיקרית הוא הכניס בתוך הספר מורה הנבוכים. עוד דבר חשוב לדעת, הרמב״ם אומר, כדי להבין את מה שאני כותב, אתה צריך להשוות בין פרק אחד לפרק השני של הספר. כלומר, יש דברים, כלומר בעצם כהבנת הרמב״ם, מי שעיקר רצוני להסביר את מה, לא מה שאני כותב, אלא מה שאני רומז. ואז כל הספקולציות שבעולם קיימות, למה רומז הרמב״ם? ודווקא בשאלות הקרדינליות ביותר, שם הרמב״ם שותק. השאלה היא, למה? זה אחד הדברים שיתרידו אותנו הרבה בלימוד הספר הזה. לא, באמת, זה... לפעמים אתה אומר לעצמך, אם היה כותב שלוש מילים, כן? זה היה פותר כל כך הרבה בעיות. אבל הוא לא כותב את השלוש מילים. יש לו סיבה, מדוע הוא לא כותב אותם. דבר נוסף הוא כותב, אני מבקש מהקורא שישפוט אותי לפי מה שמקובל על רוב גדולי ישראל. אז צריך ללמד עליו זכות, כן? כן, בבקשה. אז זו השאלה, זו השאלה, אני צריך להבין, זאת השאלה שתעסיק אותנו די הרבה בלימוד הספר הזה. עכשיו, בשביל מי הוא כתב את הספר הזה? תלמיד שלו. יש לו תלמיד, רבי יוסף ורבי יהודה בן עקנין, שהגיע מטנג'יר שבמרוקו ללמוד אצלו, בשבילו הוא כתב את הספר. למה הוא כתב את הספר? זה אחרי שהם נפרדו, והוא עבר לסוריה, והיה אחר כך בחלב. אז הרמב״ם אומר, טוב, אני נזכרתי בשיחות בינינו, החלטתי לכתוב לך את הספר הזה, ואני שולח אותו פרק אחרי פרק. עכשיו, כתבתי אותו בשביל אלה שכמוך, והם מעטים, ולא אכפת לי ש 30 אלף יתנגדו, אם יש אחד שיבין. לא, זה מאוד חשוב, הרמב״ם הוא אליטיסט, מהרבה בחינות. הוא אומר, הספר הזה בשביל אנשים מיוחדים, יש כאלה שלא יבינו, לא נורא. כי המטרה שלי, אומר הרמב״ם, היא ארוכת טווח, ולא שבאופן מיידי יבינו אותו. ולשם כך קיים הספר. עכשיו, הספר הזה תורגם פעמים רבות, גם לעברית וגם לשפות אחרות. התרגום האחרון הידידותי למשתמש והפופולרי זה של דוקטור שוורץ, קוראים לו רגע, דוקטור, איך קראו לו? נו, יש לכם פה, מישהו הביא פה את אחד העותקים. נו, תגיד, מה השם שלו? איך? מה זה קופמן? מה פתאום? כן, אז זה אבן שמואל, דוקטור יהודה אבן, כן, טוב. דוקטור יהודה אבן שמואל, הוא לא תרגם את המורה נבוכים, הוא עשה עריכה של התרגום של רבי שמואל אבן תיבון. יש התרגום של רבי יהודה אלחריזי, כמובן, יש התרגום של שייר, ועוד כמה תרגומים, התרגום של הרב יוסף קפח. הרב שילת לא תרגם את המורה נבוכים. הוא תרגם דברים אחרים של הרמב״ם, אבל לא את המורה נבוכים. אני אמרתי הפוך, זה סימן שאתה לא צודק. עכשיו, הרב? מיכאל שוורץ, זהו, מיכאל שוורץ. התרגום שלו הוא היותר עדכני. אני רגיל ללמד מתוך התרגום של הרב יוסף קפח. ולו רק בגלל שככה למדתי את הספר, לפעמים נזדקק גם לספר של דוקטור מיכאל שוורץ. זהו, שלום.
השפה זה הרב קפח.